שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף סמכתת במסכת סנהדרין. נתחיל 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בתחילת הדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. עכשיו, לפני שנאמר על מה נלמד היום, קודם כל בואו נזכיר שני דברים שראינו אתמול. דבר אחד זה שלמדנו שהזמן שבו בן יכול להפוך להיות בן סורר ומורה זה זמן די מוגבל, זה רק אחרי שהוא כבר נהיה 13 ושתי שערות, כלומר בר מצווה, ועד שהשיער הקיף את כל הגיד, את האיבר שלו, זה פרק הזמן שיכול להפוך לסורר ומורה, זה מה שראינו אתמול. היום נראה עוד הגבלה, וזה של רבי קרוס פדאי, וזה 3 חודשים, כך שבעצם יש 2 הגבלות, א', עד שהשיער יקיף את הגיד, וב', עד 3 חודשים, והדין הוא שמקלים ומגבלים כשהראשון שלהם מגיע, בין אם הוא קודם הקיף בשערות, או קודם עבור 3 חודשים, בזה נגמרת ההזדמנות להפוך אותו לסורר ומורה, זה דבר אחד שראינו אתמול, עם התוספת של 3 חודשים שהוספנו עכשיו. דבר נוסף שראינו אתמול זה שרב חיסטה חידש שאם האבא של הילד הזה הוליד אותו כשהוא עצמו, האבא, היה עוד קטן, אז הילד הזה כשהוא מגיע לגיל שאפשר, כלומר 13 ושתי שערות, בכל זאת הוא לא יכול להפוך לבן סורר ומורה, ראינו את המקור של רב חיסטה לזה, ועכשיו נוסיף לזה עוד הערה שהדין הזה של רב חיסטה בעצם יוצא מנקודת הנחה שקטן בכלל יכול להוליד, כלומר שהאבא של אותו בן, אפילו שהאבא היה קטן, הוא הוליד, כלומר הוא בא על אישה והיא נכנסה להיריון, כלומר קטן יכול להוליד, זאת הנחת היסוד של רב חיסטה. ועכשיו שקדמנו את שני הדברים האלו, א' את מגבלת הזמן וב' את החידוש של רב חיסטה, עכשיו בוא נאמר על מה נדבר היום ונחלק את זה ל4 חלקים. בחלק הראשון נדבר על אותה הנחת יסוד של רב חיסטה שקטן יכול להוליד, ונשאל האומנם, האם באמת קטן יכול להוליד, כלומר הוא ודאי יכול לבוא על אישה ומגיל 9 או תכף נראה אולי מוקדם יותר זה ייחשב ביאה, אבל האם הביאה הזאת גם תגרום להולדה? זה הנושא הראשון. בחלק השני נדבר על המגבלה הזאת של רבי קרוס פדאי, שבן סורר מורה זה רק עד 13 ואו שהקיף השיער תגיד, או עד 3 חודשים. בחלק השלישי נראה מחלוקת לא האם קטן יכול להוליד, אלא מאיזה גיל הביאה של קטן נחשבת ביאה. ובחלק הרביעי נראה הערה קטנה לגבי זה שבן סורר ומורה זה דווקא בן ולא בת. עד כאן החלקים. עכשיו בואו נצא לדרך. אז כאמור, הנושא הראשון, האם קטן אכן יכול להוליד, כמו שאמר רב חיסטה, ולגבי זה נאמר קודם את הדעות בהם הוראים, ואחרי זה נביא ראיות לכאן ולכאן מהתנאים. אז בהם הוראים, רב חיסטה כאמור אמר שכן, אבל רבא חולק ואומר שלא. ועכשיו לתנאים נביא 4 ראיות לכאן ולכאן, וזה יהיה בזיגזג, כלומר, ראיה ראשונה שלא, ראיה שנייה שכן, ראיה שלישית שלא, ראיה רביעית שכן, ושימו לב שאת 2 הראיות שכן אנחנו נדחה, כך שבעצם נשאר רק עם ראיות שלא, וזה הולך להיות כיף כי כל ראיה תיקח אותנו לנושא אחר לגמרי, כך שנטייל קצת בשס, בואו נתחיל. אז ראיה ראשונה שהוא לא יכול להוליד, זה של רבא, וזה מדיני השבת הגזלה. אם אדם גזל, אז הוא צריך להשיב את הגזלה וחומש, ואומרת התורה במדבר ה' שאם הנגזל נפטר ואם אין לאיש גואל, אז יחזיר את זה להשם לכהן. עכשיו, על זה יש ברייתא ששואלת, מה יש אדם שאין לו גואל? הרי גם אם אין לו בנים, אז יש לו אחים, ואם אין לו אחים, אז לאבא שלו יש אחים, או לאבא של אבא, או לאבא של אבא של אבא של אבא, וכולי, עד יעקב אבינו, אלא למי אין גואל, מדובר כאן בפסוק, בגר, כי גוי שמתגייר, אז כל המשפחה שאתה לו לפני נמחקת, ההורים, הילדים, הוא כמו אדם בודד חדש בעולם, ואין לו ירושים. על זה אומר הפסוק, שאם אדם גזל גר כזה, והגר מת, אז הוא משיב את הכסף לכהן, אבל הפסוק מדגיש, ואם אין לאיש גואל, כלומר, צריכים לבדוק, כי יכול להיות שאחרי שהוא התגר נולדו לילדים, ואז הם כן יורשים שלו. עכשיו, עד כאן הכל מובן, איך כל זה קשור אלינו? כי הפסוק גם אומר, ואם אין לאיש גואל, כלומר, את מי צריך לבדוק? רק גר כזה שהוא כבר איש, כלומר, 13 ושתי שערות, אבל אם הוא ילד, אז אותו לא צריך לבדוק האם יש לו ילדים, כי לא יכול להיות שיש לו ילדים, כי, אומר רבא, קטן לא יכול להוליד. אז הנה ראיה הראשונה שקטן לא יכול להוליד, לכן אצלו אין טעם לבדוק אם יש לו ילדים, כי זה לא יכול להיות. עד כאן ראיה ראשונה. ראיה שנייה זה של אביי שקטן דווקא כן יכול להוליד, וזה שוב מנושא אחר לגמרי, לגבי אדם ששוכב עם שפחה נחרפת. שפחה נחרפת זה אישה שהיא מקודשת, אבל בקידושים קצת חלקיים, כי היא מקודשת לעבד עברי, והאישה היא לפי רבי עקיבא חצי השפחה חצי הבת חורין, לפי רבי ישמעאל היא שפחה כנענית. בכל אופן ענייננו, יש כאן אישה שמקודשת באיזשהם קידושים חלקיים, ולכן אם מישהו שוכב איתה, אז בניגוד לאדם ששוכב עם אישה רגילה מקודשת, שהם שני מתים, כאן הם לא מתים, אלא האיש מביא קורבן השם, והאישה לוקה. זה הדין של שפחה נחרפת, זה כתוב בויקרא י"ט, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש וכולי, ועכשיו על זה יש ברייתא שאומרת שמעבב בתחילת הפסוק, ואיש כי ישכב וכולי, לומדים לרבות גם קטן בן 9 ימים. שאם הוא בעליה, גם אז האישה תלקה. עכשיו, זה עדיין עוד לא ראיה לנושא שלנו, של האם קטן יכול להוליד, אלא בינתיים זה רק ראיה שמגיל 9 הביאה שלו נחשבת ביאה, אבל מי אמר שהוא יכול להוליד? אז את זה נלמד במשך הפסוק שכאמור כתוב, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע. אז הנה תורה שהקטן הזה בן 9, לא רק שזה נחשב ביאה, אלא זה גם נחשב שיש לו זרע, אז הנה מכאן שהוא יכול להוליד. עד כאן הראיה השנייה, הפעם לזה שהוא כן מוליד, אבל את זה דוחה הגמרא, מה פתאום? זה שיש לו זרע, זה עוד לא אומר שזה זרע שיכול להוליד, אולי זה זרע שהוא עוד לא בשל לזה, וממילא הראיה השנייה נופלת. הראיה השלישית, הפעם שוב לזה שהוא לא מוליד, זה דבי חזקיה, ושוב אנחנו עוברים כאן לנושא אחר לגמרי, וזה לגבי רוצח, כתוב בשמות כף א' וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, ודורשים כאן, ואני מדגיש, הדרשה היא בלי שום קשר לפשט הפסוק, שמזה שכתוב וכי יזיד איש, דורשים שרק רק איש, כלומר גדול, הזרע שלו הוא בשל ויכול להוליד, כי יזיד זה מלשון בישול, כמו שכתוב ויזד יעקב נזיד, אבל קטן אמנם יש לו זרע אולי, אבל הזרע לא מבושל ולא יכול להוליד, אז הנה ראיה שקטן לא יכול להוליד, זאת הראיה השלישית. הראיה הרביעית, שוב, לזה שהוא כן מוליד, זה מיתן לדבר רבי ישמעאל, וזה מחזיר אותנו לנושא שלנו של בן צורר ומורה, וזה שהברייתא מביאה עוד הגבלה לדין של בן צורר ומורה, וזה שהדין הזה שייך רק אם הבן הזה הוא פשוט בן, ולא אם הוא בעצמו גם אבא. כלומר, בואו רק נזכיר, בשביל לעשות בן צורר ומורה אנחנו מדברים על פרק זמן די קצר, מהזמן שהוא הגיע ל-13 ושתי שערות, ועד או שהקיף את כל הגיד בשערות, או שעברו 3 חודשים, זה הזמן שהוא יכול לעשות בן צורר ומורה. אז לצורך הדוגמה, בואו נניח שאנחנו מדברים על בן שהוא בן 13 וחודש, אם הבן הזה, בגיל הזה, הוא בעצם כבר אבא בעצמו, אז את הבן הזה אי אפשר להפוך לבן צורר ומורה. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו בואו נחשוב רגע. איך בכלל הגענו למצב שילד בן 13 וחודש הוא כבר אבא בעצמו? הרי אם הוא עיבר את האישה כשהוא כבר היה גדול, כלומר בן 13 ושתי שערות, זה לא יכול להיות. הרי צריך לפחות 7 חודשי היריון, וכאמור המגבלה של בן צורר זה 3 חודשים. אין שום סיכוי שהוא עיבר אותה מאז שהוא נהיה גדול והיא הספיקה ללדת בתוך 3 חודשים. אלא ודאי שהוא עיבר אותה, עוד לפני 13 ושתי שערות, וכך הוא הספיק להפוך לאבא, ועכשיו רוצים להפוך אותו לבן צורר ומורה, וכאמור אי אפשר, אבל בכל אופן מה אנחנו רואים לענינו? שהוא יכול לעבר אישה עוד לפני 13 ושתי שערות, כלומר קטן מוליד. עד כאן הראיה הרביעית, קטן כן מוליד, אבל דוחה הגמרא, לא הבנת את הברייתא. כלומר, באמת יכול להיות שקטן לא מוליד, ובאמת אין שום סיכוי שכשהוא בן 13 ושתי שערות עד 3 חודשים הוא כבר אבא, כי קטן לא מוליד, וזה שהברייתא אמרה שבן צורר ומורה זה דווקא בן ולא אב, היא לא התכוונה להפוקי מאב בפועל, כי כאמור זה לא יכול להיות. אלא התכוונה להפוקי מבן צורר, שאומנם עוד לא אבא בפועל, אבל הוא כבר עיבר אישה והיבריון והגיע כבר לחודש השלישי, לזה היא קרא אב. למה היא קרא לזה אב? כי בחודש השלישי כבר רואים שהיא בהיריון, אז זה נחשב שהוא ראוי להיקרא אב, וזה כן יכול לקרות גם אם קטן לא מוליד, כי יכול להיות שהוא עיבר אותה שנייה אחרי שהוא הפך להיות 13 ושתי שערות, ואז עברו כמעט 3 חודשים, ורגע לפני סוף ה3 חודשים, כשרוצים להפוך אותו לבן צורר ומורה, על זה חידשה הברייתא שכבר אי אפשר, כי כיוון שרואים שהיא כבר בהיריון, אז הוא כבר נחשב ראוי להיקרא אב, ומי שראוי להיות אב, לא יכול להיקרא בן צורר ומורה, כי הוא לא רק בן, הוא גם ראוי לאב. זה מה שהברייתא אמרה, ולפי זה אפשר להבין שקטן באמת לא מוליד, ורק נעיר בסוגריים, שלפי מה שאמרנו עכשיו, יוצא שהברייתא הזאת היא בעצם המקור לרבי קרוס פדאי. כלומר, רבי קרוס פדאי הרי הגביל את בן צורר ל3 חודשים, למה זאת ההגבלה? אז לפי מה שעכשיו אמרנו, הסיבה היא שכיוון שהוא ראוי בשלב הזה כבר להיקרא אב, אפילו שזה לא קרה בפועל כי הוא לא עיבר אף אחת, בכל זאת זה הגבול העליון של להפוך לבן צורר ומורה. אז בכל אופן, עד כאן 4 הראיות הראשונות, ונשים לב שלסיכום, את הראיה הראשונה והשלישית, לזה שקטן לא מוליד, לא דחינו, לעומת זאת את הראיה השנייה והרביעית שקטן כן מוליד, את זה דווקא דחינו, כך שבאופן פשוט נראה שהכרעה היא שקטן לא מוליד, ועד כאן בעצם חלק הראשון של השיעור לגבי האם קטן מוליד. החלק השני זה באמצע עמוד א', וזה לגבי החידוש של רבי קרוס פדאי, שאמרנו שאפשר לעשות בן צורר ומורה רק מ-13 ושתי שערות ועד שיעברו 3 חודשים. אחרי זה כבר אי אפשר, ולגבי זה נראה 2 סעיפים. סעיף ראשון זה משהו שכבר בעצם אמרנו, זה ששואלת הגמרא, איך אתה אומר שזאת ההגבלה? הרי במשנה אמרנו שההגבלה זה כשהקיף שער את כל הגיד, לא הזכרנו 3 חודשים, עונה הגמרא, נכון, יש 2 הגבלות, ומה שקובע זה מה שבראשון, או השער או 3 חודשים, אחרי זה כבר אי אפשר. סעיף שני, שואלת הגמרא, אמרנו בחלק הראשון שבעצם המקור של רבי קרוס פדאי זה שבשלושה חודשים הוא ראוי להיקרא אב, כי רואים שהאישה כבר בהיריון ואז אומרים הנה האבא, ולכן הוא כבר לא נחשב רק בן אלא גם ראוי לאב, ולכן הוא לא יכול. עכשיו, זה כמובן בהנחה שבאמת רק בשלושה חודשים רואים שהאישה בהיריון, אבל לכאורה זה נכון לגבי אישה שבאמת הולכת ללדת אחרי תשעה חודשים כמו רוב הנשים, אבל הרי יש נשים שיולדות מוקדם יותר בשבעה חודשים, ואצלם שליש ההיריון הוא לא בשלושה חודשים אלא לפני זה, בחודשיים ושליש, כך שלכאורה הבן הזה כבר ראוי להיקרא אבא כבר אחרי חודשיים ושליש, אז למה אנחנו מגבילים את הבן סורר לשלושה חודשים? בוא נקל ונגביל עוד יותר, ונאמר שכבר אחרי חודשיים ושליש הוא כבר לא יכול להפוך לבן סורר ומורה. זה לכאורה צריך לשאול, ומה התשובה לזה? אז בעצם יש שתי תשובות. רב הונא ברי דרבי יהושע אומר שההסבר הוא שנכון שיש נשים שיולדות כבר בחודש השביעי, אבל מבחינת מתי ניכר העובר זה לא משנה. גם אצלם זה לא ניכר בשליש מכל ההיריון, אלא זה ניכר אחרי שלושה חודשים, לא משנה מתי בסוף יתלד, זה רב הונא ברי דרבי יהושע. רבינה מנסה להציע הסבר חלופי, כלומר לדעתו אולי באמת אם יולדת מוקדם אז גם העובר ניכר מוקדם, ולמה בכל זאת לא מקלים ומגבילים את הבן סורר רק לחודשיים ושליש, אלא מחמירים ומחכים עד שלושה חודשים? פשוט כי הולכים לפי הרוב, ורוב הנשים יולדות בסוף התשיעי, ולכן אצלם העובר ניכר בסוף השלישי, ולכן בן סורר זה עד סוף השלישי, כי הולכים לפי הרוב. זו התשובה של רבינה, אבל כאמור רב הונא ברי דרבי יהושע לא קיבל את זה, ולמה? כי הוא מקשה על רבינה ממתי בדיני נפשות הולכים לפי הרוב. עונה לו רבינה, הולכים לפי הרוב, גם בדיני נפשות. ועכשיו נראה שתי ראיות לזה שגם בנפשות הולכים לפי הרוב. ראיה ראשונה זה ממשנה אצלנו בסנהדרין בדף מם לגבי עדות על רצח, שהמשנה אמרה שאם שני עדים לא מתואמים לגמרי לגבי התאריך, כלומר אחד אמר שזה קרה בשני לחודש והשני אמר שזה קרה בשלישי, בכל זאת אומרים שהעדות קיימת, ולמה? כי הולכים לפי רוב האנשים שלפעמים לא יודעים האם בית דין עברו את החודש או לא, ולכן בהחלט ייתכן שאחד העדים לא יודע שעברו את החודש הקודם, כך שהחודש אחרי התחיל יום אחד מאוחר יותר, ומה שהוא חשב שזה ג' לחודש בעצם היה בית. הנה ראיה שגם בנפשות הולכים לפי הרוב, זאת ראיה ראשונה. ראיה שנייה מביא רב ירמיה מדיפתי, וזה ממשנה בנידה ממדלת עמוד ב', אבל את הראיה הזאת אנחנו נדחה, אבל זה לא כזה משנה, כי כבר יש לנו את הראיה הקודמת. בכל אופן, הראיה היא מזה שאומרת המשנה, שילדה מגיל שלוש ויום אחד, היא נחשבת שהיא ראויה לביאה, וזה גורם לכמה הלכות, שמבחינתנו נזכיר שניים מהם, וזה א', אם היא התקדשה, ואז בא מישהו אחר ובעל אותה, אז הוא חייב עליה משום אשת איש, כי היא מקודשת, ודבר נוסף, אם בא לה אחד מכל העריות, אז מומתין עליה. זה מה שכתוב במשנה, ומזה אנחנו רוצים להוכיח שהולכים לפי הרוב גם בדיני נפשות. ואיך? שהרי בשני הדברים שאמרנו עכשיו, גם משום אשת איש וגם העריות, אנחנו בעצם הולכים להרוג את מי שבעל אותה על סמך זה שהיא מקודשת או הייתה מקודשת. כלומר, אם מישהו יבוא עליה כשהיא מקודשת, אז זה איסור אשת איש ויהרגו אותו. אם היא כבר התגרשה ואז חמיה יבוא עליה, אז גם יהרגו אותו כי הייתה מקודשת לבן שלו. ולכאורה, מה פתאום שנהרוג אותו? הרי אמנם כרגע היא מקודשת, אבל כרגע ילדה קטנה, יכול להיות שכשהיא תגדל יגלו שהיא איילונית, ובעל יטען שזה היה כל מקח טעות ויבטל לכל למפרע, ויוצא שבעצם למפרע היא מעולם לא הייתה מקודשת, אז איך על סמך זה הורגים מישהו? אלא כנראה שסומכים על הרוב שהם לא איילוניות. אז הנה רואים שהולכים לפי רוב הבנות שהם לא איילונית. אז הנה רואים שגם בדיני נפשות הולכים לפי הרוב. עד כאן ראיות מהמשנה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, לגבי אשת איש, לא באמת כתוב במשנה שהורגים משום אשת איש, אלא כתוב חייבים עליה משום אשת איש. כלומר, יכול להיות שבאמת המשנה לא התכוונה כאן שיהרגו את הבועל, אלא רק שהוא יהיה חייב קורבן. זה לגבי אשת איש. לגבי מה שכתוב בהמשך, שאם בא לאחד מכל העריות אז מומתין עליה, אז כאן כן כתוב במפורש שהורגים, וגם כתוב במפורש כל העריות. כלומר, אתה לא יכול לפרש שהכוונה היא אולי עם אבא שלה בא עליה, שאז זה לא קשור לקידושין, אלא כתוב כל העריות. כלומר, זה כולל עריות שמסורים אליה רק משום קידושיה, כמו שהדגמנו למשל חמיה, אלא כאן דוחה הגמרא, אתה צודק. באמת עקרונית לא אמורים להרוג במקרה כזה כי אולי יתגלה שהיא איילונית, אלא שכאן מדובר שכשבעלה קידש אותה, הוא אמר שהוא מקבל עליו שגם אם יתברר שהיא איילונית, הוא לא מבטל. מבחינתו זה לא מקח טעות, ורק במקרה כזה באמת יהרגו את מי שיבעל אותה ואסור עליה משום אותן קידושין, לכן מכאן אין ראיה שהולכים לפי הרוב, כי הוא קיבל על עצמו, אבל כאמור זו רק הראיה השנייה. את הראיה הקודמת לגבי עדות על רצח ביום השני והשלישי של החודש, את זה לא דחינו, אז בקיצור, לרבינה יש ראיה שגם בנפשות הולכים לפי הרוב, וממילא זה הספר שלו למה גם בבן סורר ומורה סוגרים את זה רק בשלושה חודשים ולא בחודשיים ושבוע, למרות שיכולת שהאישה תלד בחודש השביעי ולא בתשיעי, לא בגלל מה שרב הונא ברי דרבי יהושע הסביר, שגם בהיריון קצר הוולד ניכר רק בסוף החודש השלישי, אלא פשוט כי הולכים לפי הרוב גם בדיני נפשות. ועד כאן החלק השני של השיעור, הדין של רבי קרוס פדאי, שבן סורר ומורה זה רק עד שלושה חודשים. החלק השלישי זה בשורה השביעית בעמוד ב', תנו רבנן, וזה קצת מחזיר אותנו לחלק הראשון. נזכיר, בחלק הראשון דיברנו על האם קטן יכול להוליד, עכשיו נדבר לא על האם הוא יכול להוליד, אלא האם הביאה שלו נחשבת ביאה. עכשיו כבר אמרנו מקודם שכן, הביאה שלו נחשבת ביאה כבר מגיל 9, עכשיו מה שנראה שזה בעצם מחלוקת, כך מסביר רב חיסטה, שלפי בית הלל זה באמת מגיל 9, אבל לפי בית שמאי זה כבר מגיל 8, ולכן אם קטן כזה בעל אמו או אפילו רק הרבה, הוא פוסל אותה לכהונה כי זאת ביאה אסורה, שוב, לפי בית שמאי זה נחשב ביאה מגיל 8, לפי בית הלל מגיל 9. עכשיו, מה עומד מאחורי המחלוקת? אז כולם מסכימים שבדורות הראשונים, כלומר בתקופת התנך, ילד בן 8, לא רק שהביאה שלו הייתה ביאה, אלא הוא אפילו יכל להוליד. זה מוסכם על כולם, וגם מוסכם על כולם שהיום זה לא כך, וגם מי שאומר שקטן יכול להוליד, זה ודאי לא לפני גיל 9. המחלוקת היא האם ללמוד מהדורות הראשונים לדורות שלנו. כלומר, בית שמאי אומרים, כיוון שבדורות הראשונים מגיל 8 זה היה ביאה, וכבר מגיל 8 הוא יכל להוליד, אז למרות שבימינו כבר הוא לא יכול להוליד מגיל 8, אבל עדיין גם בימינו נחשיב כבר מגיל 8 כביאה, לעומת זאת בית הלל אומרים לא. לא לומדים בדורות הראשונים, זה היה יוצא דופן, הולכים לפי מה שהיום, ורק מגיל 9 זה ביאה. עד כאן הסבר המחלוקת, ועכשיו אנחנו ניגשים לנושא שהוא קצת שולי, אבל הוא ייקח את כל העמוד, וזה מניין לנו שבדורות הראשונים בנים יכלו להוליד כבר מגיל 8, וכאמור, זה בעצם ייקח אותנו כמעט עד סוף השיעור, ולגבי זה נראה שלושה מקורות, אחד מהחיתופל והצאצאים שלו, השני מהרן אבא של שרה, והשלישי מקלב והצאצאים שלו. אז ראייה ראשונה, כאמור, מהחיתופל והצאצאים שלו, ובשביל להבין את זה, נחלק את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון, הגמרא מביאה פסוקים שמראים את סדר הדורות, וזה שהחיתופל הוליד את אליעם, אליעם את בת שבע, ובת שבע את שלמה. שוב שנזכור, החיתופל, אליעם, בת שבע, שלמה. שלב שני, נראה סדר המאורעות מלידת שלמה ועד שהחיתופל מת, אז הגמרא מביאה פסוקים שמראים שמעשה אמנון ותמר קרה מיד כששלמה נולד, שנתיים אחרי זה אבשלום הורג את אמנון והוא בורח, שלוש שנים אחרי זה אבשלום חוזר, שנתיים אחרי זה פורץ מרד אבשלום, ואז החיתופל מתאבד, ויוצא סך הכל שמלידת שלמה ועד שהחיתופל מת זה שנתיים, שלוש ועוד שנתיים, סך הכל שבע, כלומר החיתופל מת כששלמה בן שבע, עד כאן השלב השני. עכשיו שלב שלישי, בוא נחשב בני כמה היו אחיתופל, אליעם ובת שבע כשהם הולידו את הילד הראשון שלהם. אז הברייתא אומרת שאחיתופל מת בגיל 33, כלומר שמלידת אחיתופל ועד ששלמה היה בן שבע עברו רק 33 שנים שבהם אחיתופל ילד את אליעם, אליעם את בת שבע ובת שבע את שלמה. ועכשיו לפי זה בוא נראה מה הכי מאוחר שכל אחד מהם יכל ללדת. אז כאמור שלמה נולד 7 שנים לפני שאחיתופל מת, אז נוריד מ-33 7 שנים, שזה בעצם התאריך של הלידה האחרונה בסיפור שלנו. אז הגענו ל-26, בתוך 26 שנה צריכים להכניס 3 לידות, את אליעם, את בת שבע ואת שלמה, וגם מזה צריך להוריד עוד שנתיים, כי 3 הריונות זה במינימום שנתיים, אז מ-26 צריכים להוריד שנתיים, נשארנו עם 24, וב-24 שנים האלו יש 3 אנשים שכל אחד מהם גדל, והוליד, גדל, והוליד, גדל, והוליד, אז באיזה גיל זה היה? 24 חלקי 3, 8, כלומר יוצא שכל דור, אחיתופל, אליעם ובת שבע, גדלו עד גיל 8, וכבר אז ילדו, אז הנה ראיה שבדורות הראשונים, היו יולדים כבר בגיל 8. עד כאן הראייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מי אמר ששלושתם ילדו באותו גיל? יכול להיות שבת 7 ילדה מוקדם יותר, כי בנות יכולות ללדת מוקדם, נגיד בגיל 6, כך שחסכנו פה שנתיים, וכך לכל אחד, אחיתופל ולאליעם, ניתן עוד שנה, אז כל אחד ילד בגיל 9, ואז אין ראייה שהם ילדו בגיל 8, אז את הראייה הראשונה דחינו. הראייה השנייה זה מהרן, אבא של שרה, וגם את זה נתאר בכמה שלבים. שלב ראשון, כתוב בתורה ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והגמרא מניחה שזה היה סדר הלידה שלהם, ושהם נולדו שנה אחרי שנה, כך שיוצא שאברהם הראשון הוא גדול מהרן השלישי בשנתיים, זה שלב ראשון. שלב שני, גם אברהם וגם נחור מתחתנים עם בנות של הרן, כלומר אברהם מתחתן עם עסקה שזאת שרה, ונחור מתחתן עם מלכה. שלב שלישי, יש פסוק שמראה שאברהם גדול משרה ב-10 שנים, כי כשהמלאכים הגיעו, אברהם בן 100 ושרה ב-90, ועכשיו אם נחבר את כל זה, כיוון שאברהם גדול משרה ב-10 שנים, אז זה אומר שכששרה נולדה, אברהם היה בן 10, ולפי מה שאמרנו שאברהם גדול מהרן בשנתיים, אז כששרה נולדה, הרן היה בן 8, והרי הרן הוא אבא של שרה. אז הנה יוצא שהרן בן 8 הוליד את שרה, אז הנה רואים שבן 8 יכול להוליד בדורות הראשונים, עד כאן ראיה שנייה. אבל גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, כי אומרת, הנחת היסוד שלנו שהתורה מונה אותם לפי סדר הלידה היא לא נכונה. יכול להיות שבאמת הרן היה גדול מאברהם, כך שאם אברהם היה בן 10 כששרה נולדה, אז הרן היה בן 11 או בן 12, ולמה בכל זאת התורה מונה אותם בסדר של אברהם נחור הרן? כי זה לא לפי סדר הלידה, אלא לפי סדר החוכמה. ואברהם היה הכי חכם, ומניין שבאמת לפעמים התורה מונה את הלידות לא לפי סדר הלידות, אלא לפי סדר החוכמה, משם חם ויפת. כתוב בבראשית, והי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת, וגם כאן הוכיח שזה לא סדר הלידה. מה הוכחה? אז בעצם שתי הוכחות, נתחיל בשנייה כי קצרה יותר, אומר רב כהנה, יש פסוק מפורש, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. אז הנה רואים שיפת הוא הגדול, למרות שבפסוק שהזכרנו הוא מוזכר אחרון. אז הנה רואים שזה לא לפי סדר הלידה, זאת הוכחה שנייה. עכשיו הוכחה ראשונה לזה שזה לא סדר הלידה, זה קצת יותר מורכב, וגמרא מביאה פסוקים שמראים שנוח, כשהוא התחיל ללדת את הבנים שלו, הוא היה בן 500, ובמבול הוא היה בן 600, כלומר עברו 100 שנה, כך שהילד הגדול שלו במבול היה בן 100, הילד השני בן 99, והשלישי בן 98. עכשיו, אם נלך לפי סדר הפסוק, ונאמר שלפי זה שם הוא הגדול, אז זה אומר שהוא זה שהיה בן 100, וכתוב ששנתיים אחרי המבול הוא הוליד את ארפחשד, ולפי החישוב הזה, זה אומר שהוא היה בן 102. הבעיה היא שזה לא נכון. הפסוק אומר שהוא הוליד את ארפחשד כשהוא היה בן 100, לא בן 102. אז מכאן שסדר הפסוק הוא לא לפי סדר הלידה, אלא באמת שם היה הקטן, כלומר הוא היה בן 98 במבול, ושנתיים אחרי זה הוא באמת בן 100, ואז הוא הוליד את ארפחשד. אז הנה רואים שלמרות שבפסוק כתוב שם חם ויפת, זה לא סדר הלידה, אלא יפת היה ראשון ושם היה אחרון. עד כאן הסוגריים לגבי סדר הלידה, ועד כאן לגבי הראיה השנייה שילדו בגיל 8. ניסינו להוכיח מהרן שחייבים לומר שהוא ילד את שרה בגיל 8, אבל דחינו. הראיה השלישית שבדורות הראשונים היו ילדים כבר בגיל 8, זה מכלב והצאצאים שלו, וגם את זה בואו נחלק לשני שלבים. שלב ראשון זה הגילאים. הגמרא מביאה פסוקים שמהם לומדים שבצלאל בנה את המשכן כשהוא היה רק בן 13, כי כתוב שהוא היה איש, ואיש זה מגיל 13, ויש ברייתא שאומרת ששנה אחר כך היה חטא המרגלים, כלומר הוא היה אז בן 14, ויש עוד פסוק שכלב בזמן חטא המרגלים היה בן 40. אז שוב, בזמן חטא המרגלים בצלאל הוא בן 14, וכלב בן 40, כלומר הפער ביניהם הוא 26 שנה, עד כאן שלב ראשון. שלב שני, מה סדר הלידות מכלב ועד בצלאל? אז כלב הוליד את חור, חור את אורי, ואורי את בצלאל. אז יש לנו כאן שלוש לידות, כשכאמור הפער ביניהם הוא 26 שנה, וכמו שראינו מקודם בראייה הראשונה, מזה צריך להוריד עוד שנתיים בשביל שלוש ההריונות עצמם, אז ירדנו ל-24, ו-24 לחלק ל-3 זה 8, כלומר כל דור הוליד בגיל 8. אז הנה ראיה שלישית לזה שהם הולידו בגיל 8, ואת הראיה הזאת הגמרא לא דוחה. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, מחלוקת בית הלל ובית שמאי מאיזה גיל זה נחשב ביאה, כשמה שעומד מאחורי המחלוקת זה שבעבר היו ילדים כבר מגיל 8, והבאנו לזה שלוש ראיות, את האחרונה לא דחינו. החלק הרביעי והאחרון להיום הוא מאוד קצר, זה שתי שורות לפני סוף עמוד ב', ראינו במשנה שבן סורר ומורה זה דווקא בן ולא בת, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת שמסברה היינו יכולים לחשוב שאולי גם בת יכולה להיות בת סוררת ומורה, כי כמו שאצלו החשש הוא שיום אחד בעתיד הוא ימשיך להידרדר ובסוף ילסתם את הבריות, אז גם אצלה, אמנם אצלה החשש הוא לא שהיא תלסתם את הבריות, זה פחות מצוי אצל בנות, אבל יכול להיות שהיא תעמוד בצומת דרכים ותעסוק בזנות, אז כאמור לכאורה גם אצל בת היה מקום לעשות דין של סורר ומורה, אבל בכל זאת גזרת כתוב שלא, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, דווקא בן ולא בת. זה היה החלק הרביעי, ובזה הגענו למשנה בתחילת עין עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון, אגב, משהו שאמר רב חיסטה אתמול, הבנו שהוא מבין שקטן יכול להוליד, רבא חולק על זה ואומר שלא, וראינו ראיות לכאן ולכאן בתנאים, ראיה ראשונה שלא, ראיה שנייה שכן, אבל דחינו, ראיה שלישית שלא, ראיה רביעית שכן, אבל גם אותה דחינו, כך שלכאורה המסקנה הייתה שלא, ורק נזכיר ממש בקצרת ראיות, אז הראיה הראשונה שכן הייתה ומעין לאיש גואל וכולי, אז להשם לכהן ומדובר בגר שאין לו יורשים ובודקים אולי הוא ילד ילד אחרי, אבל בודקים רק באיש, לא בקטן, כי קטן לא יכול להוליד. הראיה שכן זה ואיש, כי ישכב את אישה וכולי, ולמדנו מהוו שזה מרבה גם קטן שיש לו שכבת זרע, אבל דחינו, יש לו שכבת זרע, אבל זה לא אומר שהוא יכול להוליד. הראיה השלישית, הפעם שלו, זה וכי יזיד איש על רעהו, שרק איש מזיד, כלומר מבשל את הזרע והוא מוכן להוליד, ואילו קטן לא. הראיה הרביעית שכן, זה מיתן לדבר רבי ישמעאל, שאומרים שבן צורר הוא מורה, זה דווקא אם הוא בן ולא אבא. עכשיו, איך יכול להיות שהוא אבא? הרי כל הדין של בן צורר זה מגיל 13 עד 13 ו3 חודשים, מתי הוא כבר הספיק לגרום להיריון, אלא כנראה שהוא עשה את זה לפני 13, כלומר, קטן מוליד, אבל דחינו לא. הברייתא לא התכוונה ולא אבא, ודאי שאבא זה לא רלוונטי, כי הוא לא יכול להוליד לפני, אלא הכוונה היא שזה דווקא בן, ולא מי שראוי להיות אבא, כלומר, לא 13 ו3 חודשים, שאז עקרונית הוא ראוי להיקרא אבא, כי מבריון, אז כבר רואים אחרי 3 חודשים, וזה בעצם המקור לדין של רבי קרוס בדאי, שזה דווקא עד 13 ו-3 חודשים, וזה היה החלק הראשון. וזה הוביל אותנו לחלק השני, וזה לדון באותו רבי קרוס בדאי, וכאן ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה שיש בעצם שתי הגבלות לדין בן סורר, גם שיקיף הסער תגיד, וגם 3 חודשים, מה שיגיע קודם. דבר שני, שאלנו למה בעצם מחמירים ומחכים עם בן סורר 3 חודשים. הרי יכול להיות שיתלד בחודש השביעי, ואז בעצם שליש הריון זה חודשיים ושליש, אז אולי בן סורר זה רק עד חודשיים ושליש. אז רבונה ברד רב ישוע אומר, מכאן שגם משולדת מוקדם, עדיין העובר ניכר רק בסוף החודש השלישי ולא לפני. רבין אומר, לא, זה לא הכרחי, אלא פשוט הולכים לפי הרוב שיולדות בסוף התשיעי, כי גם בדיני נפשות הולכים לפי הרוב, והוביל לזה שתי ראיות, אחת ממשנה לגבי עדות שעד אחד אומר ביום השני לחודש, ועד שני אומר ביום השלישי לחודש, שמצרפים, כי רוב העדים יכולים לטעות בעיבור החודש. ראיה שנייה זה מזה שהורגים את מי שבעל ילדה בת 3 מקודשת, אפילו שלכאורה יכולת שבסוף יתברר שהיא איילונית, ואז הקידושים יהיו בטלים למפרע, אלה שכנראה סומכים כאן על הרוב שהם לא איילוניות, אבל דחינו בסוף שאולי זה לא בגלל הרוב, אלא פשוט כי הבעל קיבל על עצמו שגם אם היא תהיה איילונית בסוף, הוא לא יבטל למפרע, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת לא לגבי האם קטן מוליד, אלא מאיזה גיל הביאה שלו נחשבת ביאה, לפי בית הלל מגיל 9, לפי בית שמאי מגיל 8, ובית שמאי לומדים את זה מזה שבדורות הראשונים, כלומר בתנך, ילד בן 8 כבר יכל להוליד, אז למרות שבימינו ודאי שילד בן 8 לא מוליד, אבל זה כן עכשיו ביאה, ומניין שילד בן 8 בזמנם יכל להוליד, אז הבאנו לזה 3 ראיות, ראיה ראשונה מאחיתופל וצאצאיו, ראיה שנייה מהרן, אבא של שרה, אבל שתי ראיות אלו דחינו, וראיה שלישית שאותה לא דחינו, זה מכלב וצאצאיו, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי אמרנו שמסברה אפשר היה לעשות בן סורר גם לגבי בנות, גם הן יכולות להידרדר ובסוף להגיע לזנות, אבל יש גזירת הכתוב שזה רק בן ולא בת כל טוב.